פרקים של התבוננות בבריאה וכולי. יש פרקים שההתבוננות הזאת כרוכה בהפקת לקחים, ויש הפרקים מביאים את ההתפעלות העמוקה שלו מהדבר הזה, רוחי נפשי וכדומה. אלא גם בפרקים שיש בהם כאילו תיאורים אובייקטיביים בלבד, יש דברים בחז"ל שהעמיקו להבין שיש פה איזה התמודדות עם בעיות. כך גם בפרק שלפנינו, כשיש תיאור של היופי של הבריאה, כבר דיברנו על כך שלפי שפרשנות אחת ברד"ק, אז זה תיאור הבריאה בלילה ולכן אין מקום לשמש וכולי, אלא אותה קריאה גם של סימן שאלה וגם של סימן קריאה, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, בפשטות גמורה יכולה להתפרש שהמשורר שעומד מבחינה אובייקטיבית אומר, בעולם כל כך נפלא, בעולם של שמש שירח וכוכבים שולטים, האדם מתגמד, מה אנוש כתזכרנו. אבל חז"ל הכניסו בסימן השאלה הזה את הסימנים שהמלאכים. זאת אומרת, כשאתה מעביר את הבריאה כפי שאנחנו מכירים אותה בקור המבחן הרוחני נטו, אז באמת יש לך שאלה. האדם הוא יצור מורכב, יצור מורכב כזה, כשאתה מבקש לבדוק אותו לעומתו של הרוחני כשהוא לעצמו, אז באמת מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. אז זוהי שאלה שבמרה מספרת שהמלאכים עצמם שאלו את הקדוש ברוך הוא, כי הרי זה רמוז בדברי התורה, נעשה אדם, והלקח המוסרי הצדדי שנלמד מכאן שצריך גם גדול להימלך בקטן. הקדוש ברוך הוא נמלך עם המלאכים, והשאלה שלהם הייתה נשא להבין מה אמר לו הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. והתיקון של התמיעה הזאת, ותחסרה הוא מעט מאלוקים, יצור מיוחד בנינו. ההקבלה הזאת בין יצורי אנוש, יצורים בעולם שלנו, ובין מלאכים, תופסת מקום נכבד מאוד בפיוטים של ימים נוראים. אני מדבר עכשיו על פיוטים של האשכנזים, אני מודה שאני לא מספיק שולט בחומר של עדות המזרח. כמובן, יש גם, זה עצם הקדושה, המעמד המיוחד שיש לקדושה, שצריכים להצטרף אליה כמעט בכל הזדמנות, פרט עם תפילת עמידה וכו', לקדש כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. הרי בעצם הפתיחה יהיה נקדש, יהיה נקדיש, אך כך, כך, מה אומר? הם אומרים קדוש קדוש, ואנחנו חוזרים על זה. כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, זוהי הנוסחה היומיומית, שמכיוון שהיא שגורה בפינו, אז אולי אנחנו מאבדים את העוצמה האדירה שיש בה. אבל השם מלך, השם מלך, אדירי האיומה יאדירו בכל גורי ברק, מי שהיא אדם יסדיר אדם תפילתו קודם ראש השנה, כך מסתיים את הגמרא במסכת ראש השנה. מי שלומד את המחזור, אני מדבר עכשיו על הפיוטים האשכנזיים, להבין מה אומרים שם. היום יש מחזור מפורש, יש פירושים, יש שם תיאורים מופלאים של קבוצי חומר ושל מלאכי מעלה. ביום הכיפורים, ואבית התהילה, אבית התהילה, זה פיוט של הכליר, והיא תהילתך. מילא שמלאכים נותנים לו יישר כוח, אבל שבני אדם נותנים לו. זאת אומרת, יש כאן בישיבה שמראים לשיר את זה, זה הימנוני מאוד, זה שמח, אבל נוסף לשירה ולזמר צריכים גם להבין מה שאומרים. מה אומרים? אלה ואלה, בית אחד אומר מה עושים בני אדם, בית אחד אומר מה עושים מלאכים. אלו ואלו, דהיינו, ביחד. יחד הזה, זה יסודו פה בפרק של פנינו, שאנוש כתזכרנו אשר בא משניהם. הרב חוק היה מתפלל נוסח אשכנז. יש נמנה לי גם לפי שמי שמתפלל נוסח אשכנז ביום הכיפורים, כיוון שביום הכיפורים אומרים את כל הקדושות וקדושת המוסף, כולל גם שחרית, מנחה ונעילה, נדמה לי שיש גם אנשי נוסח אשכנז שאומרים גם כתר. אבל דיברנו על הדייקנו של רב צבי יהודה, בהערות בעולת ראייה בסוף יש שני סוגי הערות. יש הערות לטקסט ויש הערות מסביב ההנהגה של הרב. אז שיש שם כתר, והיה אבא אומר בגעגועים כתר, איי איי איי, וכך כתוב שם איי איי איי. אז אני מתאר לי איך רב צבי יהודה היה אומר ואיך הרב איי 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 איי. זאת אומרת, המילה איי 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 מבטאת את הגעגועים שלו. להגיד כתר, זאת אומרת ליצור שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין בין בני אדם לבין המלאכים בשביל לתת כתר יתנו לך. אופן, יש פה גם מי ששמע פעם מקובלים בשבועות בבוקר אחרי 50 יום בשער הנון אומרים כתר במוסף של שמואל בבוקר, איי 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 איי, זה דבר שאתה לא יכול לומר אותם, אתה מבטא באיי איי איי. הרב מבריסק היה יהודי שהכל היה על פי ההלכה, והיו מתפללים בנוסח אשכנז. הבית שהוא גר בו שם ברחוב שי הפרס, ממול יש היה איזה מניין של חסידים, והיה חלון אחד בחדר של הרב מבריסק שאפשר היה לשמוע גם מה שמתפללים. אז הרב מבריסק היה בשבת כשהוא היה גומר את התפילה נכנס לחדר ההוא, וכשהם היו אומרים כתר אז הוא קפץ ואמר כתר. הוא לא חייב להגיד כתר, אבל היה הוא רצה להגיד כתר. זאת אומרת, זה דוגמה של אנשי הלכה